שלום הרב היידי דהי מרד רבתי, שירות במסער, רפואת דוד נוח, בן שושנה רייזל, בתוך שורך חולי ישראל, וזכות נחי גיטל בת רב חיים צבי. אנחנו נלמד בעזרת השם גדרי תלמוד תורה, על פי המהלך של הגאון רבי יעקב ויינברג זצ"ל, והדברים הם נפלאים ממש. הרמב"ם פותח את הלכות תלמוד תורה, נשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה, אבל קטן אביו חייב ללמדו תורה, שנאמר ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם, ואין האישה חייבת ללמד את בנה, שכל החייב ללמוד חייב ללמד. אז אנחנו צריכים להבין פה מה קורה. הרי כשמתחילים חלק חדש, אז קודם כל מתחילים עם החיוב, מי חייב? פה מתחילים עם מי פטור. ככה זה גם לפי ההיגיון, זה גם לפי סדר הרמב"ם. הרמב"ם בדרך כלל מתחילים מי חייב, ואחר כך הוא מגיע לפטורים. גם אחר כך, בהלכות הבאות, הרמב"ם מגיע לפרטים, בהלכות תלמוד תורה, ורק בהלכה ח' הרמב"ם אומר הלכה כללית, שחייב כל איש מישראל ללמוד תורה. יפה מאוד, אבל למה חיכית עד הלכה ח'? ולמה לימדת את כל הפרטים לפני כן? זה לא הגיוני שמתחילים עם הפטור, אחר כך הפרטים, ואחר כך מגיעים למי שחייב. זר מאוד. אז בהכרח צריכים לומר שאין כוונת הרמב״ם להתחיל ללכות תלמוד תורה בפטורים, אלא הרמב״ם באמת רצה ללמד אותנו הלכה אחת, שקטן אביו חייב ללמדו תורה. זה מה שהרמב״ם בעיקר רצה ללמד אותנו. אלא מה? צריכים, כדי להגיע לזה, צריכים להתחיל נשים ועבדים הקטנים פטורים מתלמוד תורה. זאת אומרת, קטן פטור מתלמוד תורה, אבל אביו חייב ללמדו. אז לכן הוא התחיל להלכה א' באמת עם מאמר כללי, שקטן אביו חייב ללמדו תורה. ולמה כתוב נשים ועבדים? אז נשים זה מובן, כי קטן אביו חייב ללמדו תורה, למה? כי אבא בעצמו חייב ללמוד, אז הוא חייב ללמד. אבל נשים פטורות מתלמוד תורה, ולכן זה הגיוני שרק אביו חייב ללמד את הקטן תורה. למה אביו חייב ללמד את הקטן תורה ולא אמו? משום שאבא חייב, אבל נשים פטורות. אז לכן זה גם קשור. שנשים פטורות מתלמוד תורה, לכן לא חייבות ללמוד את הבן. אבל גברים כן, כן. אז לכן שוב, זה הלכה ש... קטן חייב ללמוד, אביו חייב ללמדו תורה. וגם עבדים, אז מדברים כבר על הפטורים, אז מדברים על עבדים, או שעבדים לומדים מנשים שהם פטורים מתלמוד תורה. אבל העיקר פה, היסוד הוא שאנחנו רוצים ללמוד, הרם רוצה ללמד אותנו שאביו חייב ללמד את הקטן תורה. עכשיו יש עוד שתי מקומות שהרמב"ם מתחיל ככה עם האבא, זה גם במצוות מילה וגם במצוות פדיון הבן, שאבא חייב ללמד, אבא חייב למול, אם הוא לא מל, אז הבן חייב למול את עצמו כשיגדל. אך גם בלכות פדיון הבן, האבא חייב לפדות, ואם לא הבן חייב. מה הכוונה שם? הכוונה שם שאבא חייב לעשות את זה, ואז הבן יצא ידי חובה. אם אבא לא עשה, אז הבן חייב להוציא את עצמו. אז כך גם פה, האבא חייב למד את הבן, ואם הוא למד את הבן, הבן פטור, זהו. כבר לא חייב. רק בהלכה ג' הרמב"ם אומר שאם אביו לא לימדו תורה, אז הוא חייב, כשיכיר רמב"ם אומר, הוא חייב למד את עצמו. אבל בעיקרון, אם אבא היה מלמד אותו, אז הוא היה פטור אחר כך, כמו בפדיון הבן במילה. אז ככה הרמב"ם פותח פה, שהוא מתחיל עם הדרך של לכתחילה איך עושים את זה, ואם לא, בדיעבד, מה לעשות? אז לומדים מפה שני יסודות. יסוד אחד, שאנחנו לא לומדים פה בשביל שתלמוד תורה, תלמוד תורה זה דבר רצוי ואהוב וטוב, כדי לדבק בשם, לדבק בתורה. לא מדובר פה בלימוד כדי להשיג השגות חדשות. כי אם ככה, האדם אף פעם לא היה נפטר מזה. מה פתאום שאדם פטור מזה עם אביו למדו? מדובר פה שאביו למדו והוא פטר אותו. אלא מה הפירוש? הפירוש הוא שהוא חייב ללמד אותו משהו, שאחר כך הוא כבר יהיה פטור לגמרי. אז לומדים פה יסוד שהלימוד פה זה לא נועד ל... להידבק בשם או למטרה אחרת, טובה ל, 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 להידבק בתורה, להתעלות, לחדש, לא. אלא לרכוש ידיעות. זה הכוונה. אבא חייב לדאוג שהבן ירחש ידיעות בתורה. שהוא ידע הרבה, שידע את מה שצריך לדעת בתורה. וברור יסוד שני שאין הידיעות האלו אין סופיות. כי אם ככה הבן לא היה נפטר. אבל פה כתוב שהבן פטור. אז מדובר פה בחיובים שהם מוגבלים. חיוב ידיעת התורה שהיא מוגבלת. אז סימן שפה הרמב״ם לימד אותנו את הכלל היסודי של הלכות תלמוד תורה, שאבא חייב למד את בנו תורה. בנוסף לכך יש את מה שכתוב בהלכה ח', בהלכה ח' הרמב״ם אומר חיוב נוסף. מה החיוב הזה? חייב כל איש, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. זה חיוב אחר, זה גדר אחר. כי בעצם יש כאן סתירה, כי רמב"ם כתב בהלכה הלכה ג' שאם אביו למדו תורה אז הוא פטור, רק אם אביו לא למדו תורה אז הוא חייב למד את עצמו. פה הרמב"ם כותב שכל איש מישראל חייב למד תורה, אפילו אם אבא לימד אותו. בהכרח מדובר פה בשני חיובים. יש את החיוב של הלכה א' ב' ג', ויש את החיוב של הלכה ח'. מה החיוב של הלכה הראשונה, שאבא חייב למד בנו תורה? אז כתוב באמת במשנה בקידושין שמצוות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו, מהם? מילה פדיון הבן ללימוד תורה. שוב, אותה שלישייה שראינו, שאבא חייב ללמד את בנו, ואם לא, אז הבן חייב ללמד את עצמו. הם בעצם מצוות על האבא, אבל אם אבא לא עשה, אז הבן חייב. כתוב בקידושין, אם אביו לא למדו, אז הוא חייב למד את עצמו. מה שמי אביו כן למדו, לא חייב למד את עצמו. זה החיוב הראשון. החיוב השני הוא חיוב אחר, מה שכתוב במנחות. ששאל דם הבן אחותו של רבי ישמעאל, אני למדתי את כל התורה כולה, מה ללמוד חוכמה יוונית? אז הוא אמר, כתוב, הגית בו יום ולילה, תמצא זמן, שזה לא יום ולא לילה, ותמדת חוכמה יוונית. זאת אומרת, אפילו אם אדם יודע את כל התורה כולה, אסור לו ללמוד חוכמה יוונית, כי הוא צריך להמשיך ללמוד תורה. זה חיוב אחר, חיוב של והגיתה. להמשיך ללמוד עוד, להגות בתורה, להעמיק בתורה. הדלת הרמב"ם מדבר על התנגשות בין החיוב ללמוד לעצמו לבין החיוב ללמד את בנו. הרמב"ם אומר, היה הוא רוצה ללמוד תורה ויש לו בן ללמוד תורה, הוא קודם לבנו. זה גם קשור להלכה א', שאבא חייב ללמד בנו תורה. בהלכה ה', הרמב"ם אומר, לעולם ילמוד אדם תורה ואחר כך יישא אישה. זה גם קשור לחיוב להלכה א'. כי בהלכה א' אנחנו מדברים על חיוב תלמוד תורה מוגבל, לרכוש את הידיעות הנצרכות שאנחנו בעזרת השם נדון בהם להלן. אבל לא מדובר על התורה בלתי מוגבלת שאדם חייב ללמוד תורה ואחר כך יישא אישה, כי אם מדובר על התורה שאין לה סוף, שהוא חייב ללמוד כל חייו, אז לעולם לא יישא אישה. זה גם מוכח בגמרא בקידושין, כי הדין הזה על עולם ללמוד תורה ואחר כך יישא אישה מובא בהקשר שחייב אדם ללמד שאב קודם לבנו. אז אב קודם לבנו, ברור שמדובר בדין הזה שמה לעשות, אבא או בנו, תורה מוגבלת. וגם בהלכה ה', תורה ואחר כך יישא אישה, שהגמרא מביאה זה קשור להוא קודם לבנו, כי שוב מדובר בחיוב הזה של הלכה א', שאבא חייב ללמד את בנו את התורה המוגבלת. הלכה ח', שחייב כל איש ישראל ללמוד כל חייו, זה תורה בלתי מוגבלת. מהי התורה המוגבלת שחייב כל איש ישראל ללמוד? יש היו אומרים שאין אדם חייב ללמד לבנו אלא התורה שבכתב, תנ"ך, הפוקי תורה שבעל פה. יש אומרים מה חמישה חמישי תורה. אבל מדברי הרמב"ם מוכח לא כך. שהרי פירש שהוא ללמוד ובנו ללמוד, שזה מתייחס לדין של התורה המוגבלת, ובגמרא כתוב תנו רבנן, הוא ללמוד ובנו ללמוד, הוא קודם ובנו, רבי דו אומר ובנו זריז ומלאך ותלמודו מתקן בידו ובנו קודמו, כדור ויעקב רדו רב אחה וכולי וכולי. חזי ידולה וחמחד לנשמטי אמר לה, אנא עדיף נמינך טובת איזה לנה. אז דובר פה שרב יעקב ברד רב אחה בר יעקב, אז אביו שלח אותו לפני הבאי ללמוד, שהוא ראה הוראה שלא היה כל כך מחודד, אבא ראה שלא כל כך מחודד, הוא אמר אני עוד עדיף ממך. אני עדיף ממך, כי אני חריף ממך. אז אני אלך ללמוד. במה מדובר פה? בתנ"ך? לא. מדובר בלימוד סוגיות. זה פה ההלכה של התורה המוגבלת. זה לא רק תנ"ך. גם מוכח משיטת הרמב״ם. שהרמב״ם אמר לעולם ילמד אדם בנו תורה, ואחר כך יישא אישה... ילמד אדם תורה ואחר כך יישא אישה, וזה מתייחס לחיוב של הלכה א', ללמוד את התורה, לרכוש את ידיעות התורה. בקידושין מוכח שזה מתייחס לתורה שבעל פה. שם כתוב, אמר רבי יהודה אמר שמוע, הלכה נושא אישה וכך ימות תורה, יוחנן אמר אי אפשר, יחיים בצברו ויעסוק בתורה, לא פליגי הלן והלהו. יש מחלוקת, מה לעשות אם נעשית אישה קודם, לא תורה קודם. אבל פה שמדובר בתורה מוגבלת, כי אם תורה בתורה בלתי אינסופית, אז אדם אף פעם לא יתחתן. ושפה מדובר על המוראים, הלן הלאו, בבל, ארץ ישראל, שלומדים תורה שבעל פה מפי הרבם, אשי אומר, לומדים משניות התנאים. אז בכלל החיוב של התורה המוגבלת זה גם תורה שבעל פה. הבעיה היא שתורה שבעל פה זה בלתי מוגבלת. אז מה זהותה של התורה המוגבלת שחייב כל איש מישראל ללמוד אותה כולה וללמד לבניו? זו השאלה. מי שמורגל בלשונותיו של הרמב״ם לא קשה לו בכלל. שלפי דברי הרמב״ם יש שלושה חלקים בתורה. יש תורה שבכתב, תורה שבעל פה וגמרא. פרק א' הלכה י' א' חייב לשלש את זמן למדתו, שליש תורה שבכתב, שליש תורה שבעל פה, שליש יבין וישכיל, ועניין זהו הנקרא גמרא. עוד שם הלכה י' ב' במה דברים אמורים בתחילת תלמודו של אדם, אבל כשיגדיל בחוכמה ולא יהיה צריך לא ללמוד תורה שבכתב, לא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה, יקרא בעיתים מזומנים תורה שבכתב בדברי השמורה כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני תורה, ויפנה כל ימיו לגמרא לבד לפי רוחב שיש בליבו ויישוב דעתו. הרי להדיה שתורה שבכתב ותורה שבעל פה מוגבלות הן, שלאחר תחילת תלמודו אינו צריך ללמדם אלא כדי שלא ישכח אותם. זאת אומרת הוא כבר למד את כל התוכן ואחר כך הוא חוזר. תורה שבכתב, תורה שבעל פה וגמרא, שיבין ויזכיר. גמרא זו התורה הבלתי מוגבלת, כל ימיו ילמד לפי רוחב שיש בליבו ויישוב דעתו. תורה שבכתב ותורה שבעל פה מוגבלים. גמרא בלתי מוגבלת. ועכשיו דברי הרמב״ם מתחילת הלכות תלמוד תורה מובנים בפשיטות. מה שכתב הרמב״ם חייב אביו, קטן חייב אביו ללמדו תורה, זאת אומרת תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אחרת הרמב״ם היה כותב קטן אביו חייב ללמדו תורה שבכתב. או כוונתו תורה שבעל פה, הוא אומר חייב אביו ללמדו תורה שבעל פה. אבל חייב אביו ללמדו תורה, הוא אומר תורה שהוא מתכוון, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהם סופיים. ואחר כך כל חייו הוא פונה לגמרא, שזה בלתי סופי, אין סופי. ומה הגדר תורה שבעל פה? הרמב״ם כבר פירש בהקדמתו לספר היד. הרמב״ם בא להודיע מהו עניינו המיוחד של ספר היד. הוא אמר ש כללו של דבר שלא יהיה אדם צריך לחיבור אחר בעולם בדין מדיני ישראל, אלא חיבור זה מקבץ לתורה שבעל פה כולה. ועוד כתב, לפי שאדם קורא בתורה שבכתב כולה ואחר כך חולה בזה ויודע מן התורה שבעל פה כולה. ומכיוון שעניינו המיוחד של ספר היד הוא שכולל בתוכו את כל התורה שבעל פה, פירש הרמב״ם מה העניין תורה שבעל פה. תמצית דברי הרמב״ם לפי הבנתנו בהקדמה, שתורה שבעל פה היא שם למקבץ מיוחד של דיני ההלכה שנצטווינו לעשות התורה על פיהם. והדינים ששמע משה רבנו מהשם יתברך ולימד אותם לעם הם תורה שבעל פה הראשונה שהייתה לישראל. ואחר כך בכל דור ודור, כשחדשו חכמי ישראל דינים חדשים, בין דיני דאורייתא שחידשו על ידי דרשות ודרכי עיון, בין דיני דרבנן שחידשו על ידי גזרות ותקנות והנהגות, נכנסו דינים אלו לתוך הכלל התורה שבעל פה על פי התהליכים ההלכתיים המבוארים שם בהקדמתו. מהם התהליכים האלו? אם הסכימו עליהם הסנהדרין ולימדם נשיא סנהדרין לעם, אם הסכימו עליהם כלל חכמי ישראל המעתיקים תורה שבעל פה והעתיקו לדורות הבאים, ועל פי זה מסיק הרמב״ם שכלל הדינים נמצאים בתלמוד בבלי וירושם וספרה וספרית תוספתא הוא התורה שבעל פה של זמננו, זאת אומרת לאחר חתימת הש"ס. מכיוון שכל הדינים האלו כתב הרמב״ם בספר היד, אז הוא אומר שבאמת ספר היד כולל כל התורה שבעל פה. נמצא שהדינים שכתב הרמב״ם כולם בספר היד הם תורה שבעל פה כולה שמחויב כל איש מישראל ללומדה, ללמוד אותה. אבל המחלוקות והשקלבטריה והספרות והדרשות של תלמוד בבלי וכל מה שמסתעב, זה לא כלול בתורה שבעל פה, זה גמרא. ושם אין חיוב ללמוד דבר מסוים. כל תורה שבעל פה שבכתב אדם חייב ללמוד. כאן אדם פשוט צריך כל הזמן להעמיק בגמרא, אבל לא משהו מסוים. שם בהקדמה הרמב״ם כתב, ראיתי לחבר דברים המדברים מכל אלה החיבורים בעניין האיסור והמותר תמי והתור עם שאר דיני תורה עד שתי תורה שבעל פה סתורה בפי הכל. צריך לומר שלא כתב ספר היד להיות מונח בספרייה ובאיזה ארון ספרים לעיין בו לפעמים, אלא לדעת את זה כדי לדעת תורה שבעל פה. זאת אומרת הרמב״ם רצה להקל עלינו במקום ללמוד את כל הספרה והספרית והתוספתא וכו' וכו', הרמב״ם רק לימד אותנו את המסקנות. כי מי יכול ללמוד את הכל? רק מעט במספר היו יודעים את תורה שבעל פה, כמו שהרמב״ם כותב. לכן הרמב״ם כתב את ספר היד, כמו שהוא כותב, מני זה ניירתי חיצני, וראיתי לחבר בלשון ברורה בדרך קצרה שתי תורה שבעל פה סתורה בפי הכל. כך נוקטים בהלכה, שחייב אדם ללמוד כל תורה שבכתב, כל ההלכות של תורה שבעל פה. זה באמת נותן חיזוק לדברי הרמב״ם, לדברי הרבי מלובביץ' שהוא עודד את כולם ללמוד את הרמב״ם. אז אנחנו למדנו בשיעור הזה יסודות נפלאים ברמב"ם מלכות תלמוד תורה, שיש חיוב יסודי ללמוד התורה המוגבלת, שהיא תורה שבכתב ותורה שבעל פה, או לפחות המסקנות של תורה שבעל פה, ואחר כך להעמיק את כל חייו בגמרא, רק לחזור מעט על הדברים האלה, לא לשכוח אותם. נוסיף בפרט נוסף שהרמב״ם גם כותב שאדם חייב לדעת איך עיקר המידות ואיך יוציא האיסור והמותר מדברים שלמד מפי השמוע, וזה נקרא גמרא. זאת אומרת, לדעת לפסוק הלכות. אז עד גיל בר מצווה האבא מלמד אותו את היסודות, ואחר כך הוא ניגש לברר את העניינים, לפלפל בהם, לתת ולשאת ולתת בהם, עד שמגיע לפסיקה, ליכולת לפסוק, לחלק בין דברים, להשוות בין דברים. טוב, ברוך השם, הדברים היו מאלפים מאוד, נפלאים, ורצון שנזכה כולנו ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה, אמן ואמן. שלום עליכם, אהובה, ידידיי, מוריי ורבותיי.